הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו פותחים היום בעזרת השם בלימוד הלכות מעשר. בהלכות אלו אנו לומדים את הלכות המעשר הראשון, שכשמו כן הוא המעשר המופרש ראשון מהיבול לאחר הפרשת התרומה הגדולה, ומעשר זה ניתן ללוויים, ובניגוד לתרומה אין בו שום קדושה, הוא מותר באכילה לכל אדם, והוא הופך לרכושו של הלוי והוא רשאי לעשות בו כרצונו, כולל נתינתו או מחירתו. המעשר הראשון ניתן בכל אחת משש שנות מחזור השמיטה, בשונה מהמעשר הנוסף הניתן לאחריו, שבחלק מהשנים מפרישים מעשר שני, ובחלקם מפרישים מעשר עני. ושני מעשרות אלו נידונים בהלכות אחרות בספר זרעים, מעשר עני בהלכות מתנות עניים, ומעשר שני בהלכות מיוחדות הם הלכות מעשר שני. מכיוון שבהלכות אלו עוסק הרמב״ם בפרטיות רק בהלכות מעשר ראשון, לכן הן נקראות הלכות מעשר לשון יחיד, בניגוד להלכות תרומות, העוסקות בכמה מיני תרומות שעיקרן תרומה גדולה ותרומת מעשר. לאמיתו של דבר, רק חלקם הקטן של הלכות מעשר דן בהלכות המיוחדות הנוגעות למעשר ראשון, ובשאר ההלכות מדבר הרמב״ם בהרחבה באופן כללי על הזמנים שבהם מתחייב היבול בתרומות ומעשרות, ובהמשך ההלכות מדבר הרמב״ם על דיני הפירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות הנקראים תבל, ובחלקן האחרון של ההלכות מדבר הרמב״ם בהרחבה על דיני אדמי, שהם הפירות הנלקחות מעם הארץ וישנו ספק האם הם מאוסרים. ומקורו של הרמב״ם למה שמבאר בהלכות מעשר הם שתי מסכתות במשנה, מסכת מעשרות ומסכת נפרדת בשם מסכת דמי, וכך גם בתלמוד הירושלמי על שתי מסכתות אלו. ולסיכום יוצא שבניגוד להלכות תרומות, הדנות בעיקר בדיני התרומות עצמם, הרי בהלכות מעשר רק מעט מההלכות עוסקות בדין המעשר ראשון עצמו, ורובם של ההלכות עוסק בזמן חיוב היבול בתרומות ומעשרות, ודיני התבל והדמי. וכדרכו בתחילת כל הלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות מעשר, מצוות עשה אחת, והיא להפריש מעשר ראשון בכל שנה ושנה משני הזריעה, דהיינו משש השנים שמותר לאבד בהן את האדמה, אכן מפרישים תרומות ומעשרות ממה שגדל בשנה השביעית היא שנת השמיטה. לאחר שהפריש את המעשר ראשון, הרי המצווה היא לתנו ללוויים, וביור מצווה זו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מבאר הרמב״ם מדיניו של המעשר הראשון. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על חיוב הפרשת המעשר ראשון והזכאים לאוכלו ולקבלו. לאחר מכן על ההשוואה בין דיני המעשר לדיני התרומה, שברוב הדינים הם שווים, פירות שונים הפטורים מן המעשר, אופן הפרשת המעשר, והרמב״ם מסיים בברכת המעשר. פותח הרמב״ם בהלכה א', אחר שמפרישים תרומה גדולה, מפריש הבעלים אחד מעשרה מן הנשאר מהיבול לאחר הפרשת התרומה, וזהו הנקרא מעשר ראשון, ובו נאמר בפרשת קורח, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם וגומר, שהיהודי מפריש את המעשר בעצם להשם, והוא זה שמזכהו ללוויים. והמעשר הזה ניתן ללוויים בין זכרים ובין נקבות. דיינו שהוא יכול לתת את המעשר שמפריש ללוויה וכך גם לישראלי תשת הלוי, ומקיים בכך את מצוות נתינת המעשר ללוויים. והמקור לכך שהמעשר ניתן ללוויים הוא ממה שנאמר שם בפרשת קורח, ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. ובנוגע למעשר שני מפורש בכתוב שהוא לבעלה והם אוכלים אותו בירושלים, ומעשר העני ניתן לעניים, ואם כן הפסוק האומר שאת כל המעשרות בישראל נותנים ללוויים, עוסק במעשר ראשון. הלכה ב', מעשר ראשון מותר באכילה לישראל, שלאחר שהלוי קיבלו, יכולו לנותנו לישראל לאוכלו, בשונה מתרומה שמותרת רק לכהנים, ואסור להם לתת לישראל לאוכלה. וכך גם מותר לאוכלו את המעשר ראשון בתומה, דהיינו בין אם האוכלו הוא תמה ובין אם המעשר הוא תמה. וזאת בניגוד לתרומה שאסור לאוכלה בתומה. והסיבה שהוא מותר באכילה לישראל ובתומה היא משום שבניגוד לתרומה אין בו קדושה כלל. וכל מקום שנאמר בנוגע למעשרות קודש, כמו בפרשת בחוקותיי וכל מעשר הארץ, להשם הוא קודש להשם, וכן כל מקום שנאמר בנוגע למעשרות פדיה, כמו בפרשת ראה, אסר תאסר את כל תבואת זרעך, ואכלת לפני השם אלוקיך, וכי ירבה ממך הדרך ונתת בכסף, אינו אלא בנוגע למאסר שני. אילו במאסר ראשון, הרי כאמור אין בו קדושה, וממילא גם אין שייך בו פדיון. ומניין שמאסר ראשון חולין הוא שאין בו קדושה, שנאמר בפרשת קורח, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. שפסוק זה עוסק בתרומת המאסר, והוא אומר שהיא נחשבת כתרומה גדולה של דגן המפרישים אותה מן הגורן, וכענבים הבשלות שמפרישים אותה מן היקב. ומכיוון שהכתוב משווה בין תרומת המאסר לתרומה הגדולה, הרי כך גם יש להשוות בין המאסר שהופרשה ממנו תרומת המאסר, לחולין שמהם הופרשה התרומה הגדולה. מה התבועה שבגורן והענבים שביקב, לאחר שהופרשה מהם התרומה, הרי הם חולין לכל דבר? אף מאסר ראשון שנתלה תרומתו חולין לכל דבר. לפיכך, מכיוון שהמאסר ראשון הוא חולין, הרי בת לוי שנשבת אצל גויים וחוששים שנבלה לגוי, או שנבלה בעילת זנות לגוי או לעבד כנעני, הרי אף שבת כהן נפסלת מאכילת תרומה במקרים אלו, משום שהתרומה היא קדושה, הרי הלוויה, אף שנבלה לגוי או לעבד כנעני, לא נפסלה מאכילת המאסר שהוא חולין, אלא נותנים לה מן המאסר ואוכלת. אבל מי ששמע שמת בעלה, דהיינו בת לוי ששמע שמת בעלה לא בעדות ישירה, אלא עד מפי עד או מפסולים לעדות שמתירים לה להינשא על פיהם. או שהעיד לה עד אחד כשר שמת בעלה וניסית לאחר על פי עדותם, ואחר כך בא בעלה והתברר שניסויה לאחר היו באיסור של אשת איש, הרי כנסו אותה חכמים שתהיה אסורה במעשר, משום שנכשלה באיסור ולא דקדקה לברר היטב שהיא מותרת. וכתב האור שמח שמשמע מהרמב״ם שאם ניסית על פי שני עדים, לא כונסים אותה. ומה שלא כונסים אותה כאשר נבלה בעילת זנות, מבאר הרדב"ז שזהו משום שזנות הוא דבר לא שכיח. הלכה ג' לוויים וכהנים שיש להם פירות משל עצמם, מפרישים מהם מעשר ראשון לעצמם, ואף שהם יכולים ליטול את המעשר ראשון לעצמם, ואינם צריכים לתת אותו ללוי אחר, ומכיוון שכאמור המעשר ראשון הוא חולין, הרי לא הייתה צריכה להיות עליהם חובה להפריש את המעשר. מבאר הרמב״ם שחובת ההפרשה של הלוויים והכהנים את המעשר הראשון היא כדי להפריש ממנו תרומת מעשר, שהיא קודש, וכל זמן שלא יפרישו מהפירות הרי הם טבל ואסור לאוכלם. ולפיכך אף שהכהנים לוקחים אף את תרומת המעשר לעצמם, מכל מקום הם חייבים להפריש את המעשר כדי להפריש ממנו את תרומת המעשר. וכן הכהנים מפרישים את שאר התרומות והמעשרות לעצמן, ושאר התרומות הם תרומה גדולה, חלה וביקורים, שכולם נקראות תרומה או כפי שנתבאר בסוף הלכות תרומות, והכהנים נוטלים את כל התרומות שמפרישים מפירותיהם לעצמם, והם צריכים להפרישה משום הקדושה שבהם, אך לאחר שיפרישום הם עצמם אוכלים אותם בקדושה, אך המעשרות שהם לעצמן הוא רק מעשר ראשון, שכאמור הכהנים והלוויים לוקחים אותם לעצמם, וכך גם מעשר שני שאף כאשר הישראל מפרישו, הוא שייך לבעליו שהוא צריך לאוכלו בירושלים. אך מעשר אני אינו לעצמו, אף אם הכהן או הלוי עצמו אני, אלא הוא צריך לתיתו לעני אחר. ולפי שהכהנים נוטלים מן הכל, שהם נוטלים תרומה גדולה מישראל ותרומת מעשר מן הלוי, וכן אין הם צריכים לתת מעשר ראשון ללוי, כפי שהתבאר בהלכה הבאה, יכול, דהיינו שהיה מקום לומר שיוכלו הכהנים את פירותיהן בטבלן, שלא יצטרכו להפריש תרומות ומעשרות כלל, מכיוון שהם אלו שמקבלים את התרומות מהאחרים. תלמוד לומר בפרשת קורח, בנוגע לחיוב הלווים להפריש תרומת מעשר, כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו ששמע מהר סיני, למדו שאתם אלו הלווים, שכאמור בהם עוסק פשוטו של מקרא, והמילה גם אתם שהיא מיותרת, באה לרבות אף את הכהנים, שגם הכהנים צריכים להפריש תרומת מעשר, וממילא שעליהם להפריש אף מעשר, וכן הם צריכים להפריש תרומה גדולה, שדיני השווים לדיני תרומת מעשר. הלכה דלת, אף שהמעשר ניתן ללווים ולא לכהנים, מכל מקום אין הלווים מוציאים את המעשר מיד הכהנים שיש להם פירות או תבועה משל עצמם, והפרישו מעשר ראשון, אלא המעשר נשאר אצל הכהנים, שנאמר בפרשת קורח, וללוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר. ומכאן שהלוויים לוקחים את המעשר רק מבני ישראל ולא מהכהנים. וכן כל מתנות הכהונה, כחלה, ביקורים ועוד, אין מוציאים אותן מהכהן שהוא בעלי הפירות לכהן אחר. דאף את המתנות שהכהן חייב להפריש, אין הוא חייב לתיתם לכהן אחר, אלא יכול לקחתם לעצמו. ועזרא הסופר כנס את הלווים בזמנו, בתחילת תקופת הבית השני, שלא ייתנו להן את המעשר ראשון, אלא יינתן לכהנים, וזאת משום שהלווים לא עלו עמו לירושלים מגלות בבל, בתחילת תקופת בית המקדש השני. הוא מבאר המנחת חינוך שהיה בסמכותו לעקור את דין התורה, שהמעשר ראשון ניתן ללוויים דווקא ולא לכהנים, משום שבימיו חובת הפרשת התרומות והמעשרות הייתה רק מדרבנן. אך הכנס היה רק בזמנו של עזרא, שיש אומרים שהכוונה היא לדורו של עזרא ודור או שניים אחריו, ויש אומרים שהכוונה לכל תקופת הבית השני, אך לאחר זמן זה בטל הכנס, ושוב נותנים את המעשר רק ללוויים. הלכה אי, האוכל פירותיו טבלין, שלא הפריש מהם תרומה גדולה או מעשר ראשון, ובן לוי שאכל את המעשר שלו בטבלו, שלא הפריש ממנו תרומת מעשר, אף על פי שאין חייבין מיטה לשמיים, שהאוכל טבל חייב מיטה בידי שמיים, מכל מקום אין הם משלמין המתנות לבעליהן. דאף שאכילת טבל, שהם פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, היא אבון חמור שחייבים עליו מיטה בידי שמיים, מכל מקום אין נחשב הדבר שאכלו את התרומות או המעשרות המעורבים בפירותיהם, ולפיכך אין הם צריכים לשלם לכהן או ללוי את שווי התרומה או המעשר שהיו צריכים להפריש מפירותיהם, אלא אם כן החלום כבר לאחר ההפרשה, שאז אף שהוא ממון שאין לו טובים, מכל מקום חייב לשלם לכהן או ללוי כדי לצאת ידי שמיים. אך קודם ההפרשה אין האוכל את הטבל חייב לשלם, שנאמר בפרשת קורח, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה נתתי ללוויים לנחלה. אין לך בהן כלום עד שירימו אותן, שאין ללוי כלום במעשר עד שהישראל מפריש אותו, ולפיכך באם אכל את הפירות קודם ההפרשה אינו חייב לשלם ללוי כלום, וכך גם בנוגע לתרומות, שהרי תרומת המעשר כלולה במעשר, ודין התרומה גדולה כמותה. ובחוץ על הארץ, בארצות שסביבות ארץ ישראל, שחייבו חכמים בתרומות ומעשרות, מותר לאדם להיות תוכל והולך תחילה מהפירות, ורק אחר כך מפריש תרומה ומעשרות על מה שכבר אכל. ומכיוון שחיוב התרומות והמעשרות בחוץ לארץ עיקרו הוא מדרבנן, הרי חכמים הקלו בכך. הלכה ו', מעשרין מתבואה או פירות הנמצאים במקום זה על תבואה או פירות הנמצאים במקום אחר, ואינו צריך לעשר מן המוקף. דהיינו שאין דין המעשר כדין התרומה הגדולה, שלגבי הלומדים מהכתוב, שאין מפרישין את התרומה, אלא מן הפירות שסמוכים לפירות שמפריש עליהם. שכן אף תרומת מעשר מעשרין שלא מן המוקף, וכל שכן המעשר עצמו. אך בדינים אחרים שווה דין המעשר לדין התרומה, שאין מעשרין ממין על שאינו מינו, כגון מן החיטים על הסעורים, ולא מן דבר החייב במעשרות, על דבר הפטור ממעשרות, כגון שכבר הפרישו ממנו את המעשר, וכך גם לא מדבר הפטור ממעשרות, על דבר החייב במעשרות. ואף בדיעבד, אם יסר ממין על שאינו מינו, או מהפטור על החייב או מהחייב על הפטור, אינו מעשר, שאין המעשר חל כלל. הלכה זין, כל שאמרנו בתרומה שאין תורמין מזה על זה, כגון מהמחובר על התלוש או מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת, הרי כך גם במעשר אין מעשרין מזה על זה, וכל שאמרנו בתרומה שרק לכתחילה לא יפרישו מזה על זה. אך בדיעבד אם תרם תרומתו תרומה, כגון מן הרע על היפה או מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, שכל הדינים הללו נתבערו ברמב״ם בהלכות תרומות, הרי כך הדין גם במעשר, שלכתחילה לא יפריש מזה על זה, ואם עבר ויפריש, הרי מעשרותיו מעשרות. וכל דבר שהוא פטור מן התרומה, כגון דבר שאינו מאכל אדם או מתנות עניים, כך הוא פטור גם מן המעשר. וכל התורם, אדם שיכול לתרום, שאינו בכלל החמישה שאינם תורמים כגון חרש או טבע קטן, הרי כך הוא גם מעשר. וכל שאמרנו בהן שלכתחילה לא יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה, כמו שיקור וסומק, כך לכתחילה לא יאסרו, ואם יסרו מעשרות אין מעשרות, וכל שאין תרומתו תרומה, החמישה שאף בדיעבד אם תרמו תרומתם לא חלה, כך גם אם יסרו, אין מעשרות אין מעשרות, אף בדיעבד, וביאר הרמב״ם בפירוש המשניות, שהתרומה והמעשר דיניהם שווים, מפני שיש בהם צד משותף להפריש מהם מתנה מן היבול. הלכה אחרי, אתה אומר לחברו הריני מעשר על ידיך, שהוא פתח ואמר לחברו בעל הפירות, אני אפריש את המעשרות בשבילך מפירותיך במקומך, הרי אינו צריך בעל הפירות לעמוד עמו עם השליח המעשר, עד שיראה אם יעשר או לא יעשר, ומכיוון שהשליח הוא שפתח תחילה לומר שהוא רוצה לעשר בשבילו, חזקתו שעשה את שליחותו. אך אם פתח בעל הפירות תחילה, ואמר הוא לחברו, אסר על ידי, אסר במקומי את פירותיי, הרי במקרה זה צריך הבעלים לעמוד עמו לראות עם האסר, ומכיוון שהוא זה שמינה את השני לשלוחו, ולא השליח יתנדב לכך מעצמו, הרי אף שסביר שהשליח יעשה את שליחותו, הרי לא ניתן לסמוך על כך לגמרי, וכדי לוודא שפירותיו מאוסרין, עליו לעמוד עמו ולראות שהוא מאסר. דבאופן כזה החזקה ששליח עושה שליחותו הוא רק לחומרה, וכגון אישה ששלחה שליח שהיא קדשה, שאסור לה להתחתן עם מישהו אחר, אך לא ניתן לסמוך על כך לכולה. הלכת את החרובין אינן חייבים במעשרות, אלא מדבריהם, דיינו מדרבנן, אך אינם חייבים מדאורייתא, לפי שאינן מאכל רוב האדם. ועל פי דברי הרמב״ם בהלכות מעשר שני, כתב הכסף משנה שהכוונה רק לחרובי שיטה וצלמונה, שהם זנים גרועים של חרובים שאינם ראויים כל כך למאכל אדם. אך חרובים מהסוג הרגיל המשובח, הרי הם ראויים למאכל אדם וחייבים במעשרות מהתורה. והשקדים המרים, אלו השקדים הגדלים בר, וכשהם גדולים הם נעשים מרים, אך בקטנותם הם מתוקים, ומכל מקום בין בגודלן ובין בקוטנן פטורים הם מן המעשרות, לפי שאינן אוכל, שכאשר הם גדולים הם מרים, ואינם ראויים למאכל אדם, וכשהם קטנים אף שהם מתוקים, הרי עדיין לא נגמר פריים. אך השקדים הרגילים שמגדלים האנשים שלרוב הם מתוקים אף בגדלותם, חייבים הם במעשרות. הלכה י' דילן שנטעו בתוך הבית והצמיח פירות, דהיינו שקרקעית הבית היא אדמה, ובה הוא נטע את האילן, אלא שהוא מוקף בקירות ותקרה, הרי הוא פטור ממעשרות, שנאמר בפרשת ראה, אסר תאסר את כל תבועת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. משמע שרק אילן הנטוע בשדה, חייב הוא במעשרות, אך לא הנטוע בבית. ודין זה נאמר בתלמוד ירושלמי. אך הרמב״ם אומר מסברה, יראה לי, שמה שנאמר בירושלמי שהוא פטור ממעשרות, הכוונה היא מדין תורה. אך הוא חייב במעשרות מדבריהם, מדרבנן, והראיה אשר היא נאמר במשנה שתאינה עומדת שהיא נטועה בחצר הבית, חייב לאסר את פירותיה עם השפן כאחת. שבאים בכל פעם כתף תאינה אחת והחלה, הרי הוא פטור. אך באים צירף כמה תאינים יחד, הרי הוא חייב במעשר. וממשנה זו מוכח שיש חיוב מעשרות גם במקום שאינו מוגדר כשדה, שהרי החצר אינה מיועדת לזריעה כשדה, והגדרתה היא כשל בית, ומכאן שאף שבפסוק נאמר שחיוב הפרשת המעשרות הוא רק בנטוע בשדה, הרי בצומח בחצר ואף בבית יש חיוב הפרשת מעשרות מדרבנן. הלכה י' בצלים שהשרישו זה בצד זה, דהיינו בצלים מאוסרים שכבר נתלשו מהקרקע, והונחו יחד בבית אחד ליד השני, ומחמת הלחות העוברת מאחד לשני, הוציאו שורשי יניקה והוסיפו לצמוח ולגדול, ואפילו השרישו בקרקע עלייה, דהיינו בקרקע איתה של עליית הגג שמצוי שם אפר, הרי גם אז הם נחשבים כנטועים בבית, והחלק שהוסיף וצמח בהם גם הוא פטור מן המעשרות כמבואר בהלכה הקודמת, ואף שנתבאר שם שהנטוע בבית חייב במעשרות מדרבנן, מכל מקום לא נוח לו בהשרשתם של הבצלים, שהרי הם נפסדים בכך, ובאופן כזה אף חכמים לא חייבו במעשרות. אך באם נפלה עליהם הפולת והרן מגולים, שנפל גג העלייה שבה הונחו הבצלים וכעת הבצלים גלויים לאוויר, הרי אילו כנטועים בשדה וחייבים במעשרות. הלכה י' ב', בעל שדה המשמר שדהו מפני הענביו, שהוא שומר את שדהו כדי שלא ייקחו מהענבים שצומחים בעתה, ועל ידי השמירה שדהו אינה הפקר וחייבים הפירות במעשרות, ובא אחר ואסף את התאינים הנשארות באותה שדה, שנשארו בשדה מעט תאינים מהתאינים שצמחו בה בעבר, ובא אדם ולקח אותם, או שהיה בעל השדה משמר שדהו מפני המקשאות והמדלאות שבה, שצומחים בעתה קישויים ודלויים, ובא אחד ואסף את הענבים הנשארים שם המפוזרים בשדה, שצמחו בה בעבר ונשאר מהם מעט. הרי אף שאילולי הענבים הצומחים עתה בשדה, הוא לא היה מקפיד על מעט התאינים שנשארו בשדה, שלא היה שווה לו להשקיע בשמירת השדה בגללם, ואז הם היו הפקר מכל מקום. בזמן שבעל השדה, מכיוון שהוא משמר את שדהו מפני ענביו, מקפיד עליהן, שהוא מקפיד אף על מעט התאינים שנותרו בשדה, דמכיוון שהוא כבר משקיע בשמירה, הרי דעתו אף על מעט התאינים, וכך גם בקישויים דלויים וענבים, הרי הם אסורים משום גזל, דמכיוון שבעל הבית מקפיד עליהם אין הם הפקר, והנוטל אותם עובר על איסור גזל, ולפיכך חייבים במעשר ובתרומה, שאין הם פירות הפקר וחייבים בתרומות ומעשרות, למרות ששמירת השדה היא לא בגללם, ואם אין בעל השדה מקפיד עליהן, שלא אכפת לו מהתאינים, הרי אף שהתאינים נמצאים בשדה שהוא שומר עליה, מותרים משום גזל, מותר לכל אדם לקחתם ואין הם אסורים משום גזל ופטורים מן המעשר, שדינם כפירות הפקר הפטורים מתרומות ומעשרות. הלכה י' ג' אין מעשרין אלא מן המובחר שיש להפריש למעשר את הפירות הטובים, שנאמר בפרשת קורח בנוגע לתרומת מעשר, ואמרת עליהם ללוויים בערימכם את חלבו ממנו, ונחשב לכם ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יעקב. שמשמעות הכתוב היא שכאשר הלוויים ירימו מהמעשר את החלף שבו, דיינו את המובחר שבו, לתרומת מעשר, הרי יחשב להם שר המעשר כראוי לאכילה, כשם שכאשר הישראל מפריש את התרומה ואת המעשר מן הגורן ומן היקב, הרי שר התבועה והענבים מותרים באכילה. ואם כן, הכתוב מקיש את המעשר לתרומת מעשר, כשם שמפורש בכתוב שהמעשר שמפרישים הלוויים צריך להיות מן החלף שבו, כפי שנאמר בערימכם את חלבו ממנו, דיינו מהמובחר, כך המעשר שמפרישים ישראל מן הגורן ומן היקב צריך להיות מן החלף שבו. הלכה י' ד' אין מעשרין בעומד, באומדן, דיינו בהערכה, כפי שמפרישים תרומה גדולה, אלא המעשר צריך להיות 10% בדיוק מהפירות. זה בשונה מתרומה, הרי במעשר כתבה התורה בפירוש בפרשת קורח שהוא מעשר, דיינו בשיעור 1/10 מהפירות. והוא צריך להפרישו במידה, במדידה מדויקת של נפח היבול, או במשקל, או במניין, לפי מספר יחידות. שבאם יש לו 100 תפוחים, הרי הוא צריך להפריש 10 תפוחים למעשר. וכל המדקדק בשיעור, שהוא דואג לכך שמידת המעשר תהיה מדויקת יותר, הרי זה משובח. וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות תרומות בנוגע לתרומת מעשר, שהמפריש על פי מניין הרי זה משובח, והמודד משובח ממנו. מכיוון שכאשר הוא מפריש לפי מידת הנפח, הרי זה מדויק יותר מלפי מניין, שיכולים להיות פירות גדולים וקטנים, והשוקל משובח משניהן, משום שבמדידה לפי נפח, המידה כוללת גם את האוויר שבין הפירות. והמרבה במעשרות שיפריש יותר מ10% מפירותיו למעשר, כגון שהיו לו 10 קבים פירות, והפריש 2 קבים למעשר, הרי מעשרותיו מקולקלין, שהרי הטבל מעורב בהן, שמידת המעשר חלה בדיוק על 10% מהפירות, ועל שאר הפירות שמפריש מעבר למעשר לא חל דין המעשר, והוא נשאר בטבלו, הרי לא הופרש על חלק זה מעשר. כך שכאשר יפריש 2 קבין על 10 קבים שהיו לו, הרי רק קו אחד מהם הוא מעשר, והקו השני הוא טבל, והם מעורבים זה בזה, ולפיכך הם מקולקלים שלא ניתן לאוכלם עד שיפריש על אותו הקו מעשרות ממקום אחר. ופירותיו, הפירות שיפריש עליהם מתוקנים, שהרי הופרש עליהם מעשר, ומה שאוסיף מעבר לנדרש לא פוגע בפירות שיפריש עליהם. הלכת התפעה והמפריש מקצת מעשר, שיפריש חלק משיעור המעשר, ובדעתו להשלימו אחר כך, הרי אותו מקצת שיפריש אינו נחשב למעשר כלל, אלא כמי שחלק את הערמה. דהיינו כמי שחילק והפריד את ערמת הפירות סתם כך לשני חלקים. ומקצת המעשר שיפריש נשאר טבל. אבל צריך להפריש מזה החלק שהוציא, דיינו מאותו מקצת מעשר, צריך הוא להפריש את המעשר שלו מתוכו, ולא יפריש עליו ממקום אחר. דאף שמן הדין הוא טבל גמור, מכל מקום אם יפריש על אותה מקצת שיפריש למעשר, מעשר ממקום אחר, יראה הדבר כמפריש מהחיוב על הפטור. ואתה מביא הרמב״ם דוגמה לדין זה, כיצד היו לו 100 שאה שצריך להפריש עליהם מעשר 10 שאין, והפריש מהם 5 שאין לשם מעשר, הרי מה שהפריש אינו מעשר כלל, דהו טבל גמור וצריך להפריש עליו מעשר, אך אינו יכול להפריש על 5 שאין שהפריש לשם מעשר, מעשר ממקום אחר, דיינו מפירות אחרים, אלא מפריש מהן חצי שאה שהיא שיעור המעשר שלהן. הלכת את זין, המפריש מעשר זה, דיינו מעשר ראשון, מברך תחילה קודם ההפרשה, כדרך שמברכין על כל המצוות, שמברך עליו אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להפריש מעשר, וכן מברך קודם ההפרשה על מעשר שני ועל מעשר עני, שגם עליהם הוא מברך להפריש מעשר, ועל מעשר מן המעשר, שהוא תרומת מעשר, שעליה הוא מברך להפריש תרומה כפי שמברך על הפרשת תרומה גדולה. הוא מברך על כל אחד מהמעשרות האלו בפני עצמו בשעה שמפרישו. ואם יפריש הכל את כל התרומות והמעשרות זה אחר זה מיד ולא סך ביניהן, שלא יפסיק ביניהם אף בדיבור, כוללן את כל התרומות והמעשרות בברכה אחת, הוא מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. ובהלכות ברכות כתב הרמב״ם שנוסח זה של להפריש תרומות ומעשרות הוא רק כאשר הוא מפריש תרומות ומעשרות לעצמו. אך כאשר הוא מפריש תרומות ומעשרות לחברו, הוא מברך על הפרשת תרומות ומעשרות. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.